כן, פעם שעברה אמרנו, ביררנו, זכינו ברוך השם לברר, אחרי עריכות דברים, זכינו לברר את הנוסחה, את הנוסחה, שעל פיה אפשר באמת להפיק את התפילה. זה בעצם נושא הפסקה פה, איך אנחנו מפיקים תפילה מעומק הלב. ופעם שעברה סיכמנו, הגענו למילים, לאמצע, לאמצע העמוד, בפסקה ג', אתם רואים בפסקה ג', הגענו, אני אקרא את המשפט הזה, כי הוא מסכם את תהליך היצירה של התפילה, איך נוצרת תפילה. זה מתחיל במילים א', כ'. אם כן, צריך ללמוד ולהעמיק, עד שיצויר לו בבירור וידיעה שלמה, גודל חסרונו לדעה, בינה והשכל. צריך ללמוד על מעלת נשמתו, הלימוד על מעלת הנשמה בעצם מעוררת את המעלה הזו עצמה בתוכנו. המעלה הזו דורשת את תפקידה, דורשת את המזון המיוחד לה, כן, שזה חוכמה, בינה ודעת. ואז פורצת תפילה של חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. זה כמו שאתה בא לאיזשהו שבט של אוכלי אדם, לא אוכלי אדם, סליחה. אני יודע, אתה בא לאיזה מקום של אנשים שהם לא כך מתורבתים, אנשים שלא לא יודעים את ערך הלימוד, לא יודעים את ערך ההלבשה הנכונה, את ערך המגורים הסבירים והסניטריים, ואתה מתחיל להסביר להם. תראו, כדאי לגור בבית שהוא לא נכנס לו קול, לא נכנס לו מים, ולא זה, והוא מבין, אומר, וואי, אני רוצה באמת בית כזה. אני רוצה בית כזה. זאת אומרת, למה הוא רוצה בית כזה? באמת הוא שייך לזה, בתוכו. אבל השייכות שלו לתנאי מגורים סבירים, השייכות שלו נשכחה. הוא חי בתנאים, כמו אני יודע מה, כן, הוא לא מכיר את, הוא לא מכיר את הצורך הזה. השייכות שלו היא רדומה. אבל שבא אדם, שכן, פעם נאה דורש, נאה מקיים, והוא מסביר את הדברים בצורה נכונה, פתאום, וואו, אני רוצה גם בית כזה. אני רוצה לחיות בתנאים יותר סבירים. אני רוצה רפואת שיניים. אני באמת רוצה להתקדם. זה חשוב. מאיפה אתה יודע שזה חשוב? נפשי יודעת שזה חשוב. אבל עד שלא אמרת לי, לא ידעתי. זה תפקיד הלימוד. תפקיד הלימוד זה בעצם לעורר אותנו להכיר את תפקידנו הפנימי. לא ידענו, באמת לא ידענו שאנחנו כל כך רוצים לעשות חסד. אחרי ששמעתי שיעור על חסד, וואי, אני רוצה לעשות חסד. מאיפה אתה יודע שצריך לעשות חסד? נפשי יודעת מאוד, אבל הלימוד עורר אותי לתפקיד שלי. זה אותו דבר גם פה. הלימוד הוא בעצם בא להזכיר לנו, לעורר אותנו, שאנחנו רוצים חוכמה בינה ודעת, שאנחנו שייכים לחוכמה בינה ודעת, אבל אם לא תלמד על אותו התוכן המתאווה לחוכמה בינה ודעת, קרי, מעלת נשמתך, אם לא תלמד מעלת נשמה, אתה תתנהג כמו אחד שלא צריך חוכמה בינה ודעת. אתה יכול להסתפק בידיעות ומעריב. איך זה יכול שאתה מסתפק בידיעות מעריב? איך יכול להיות שבן המלך מלקט פירורים מתחת לשולחן? אתה בן מלך. אתה יודע מאיפה אתה הגעת? תסתכל לך, אתה נראה שמתחת. בוא נה. זה עשוי להיות לפעמים מצבנו. שאנחנו מתהלכים כעבדים על פני האדמה, למרות שאנחנו שרים. אנחנו בני מלכים. שאדם לא מבקש חוכמה בינה ודעת, שאדם לא מבקש, כן, על גאולת ישראל, שאדם לא מבקש השיבה שופטינו, שאדם לא מבקש בניין בית המקדש, שאדם לא מבקש על ארץ ישראל השלימה, הוא כמו בן מלך שמלקט פירורים מתחת לשולחן. אז מה אתה כן מבקש? מה אתה מבקש? מה הרצונות שלך? זה בגלל שלא למדת. אתם צריכים את המזגן? לא צריכים? אז אולי ברשותכם, אפשר? אני אתן לכם פשוט. יש שזה משהו ש... תודה רבה, כן, אני מקבל את כל הקור הזה. המלאכותי, אין שם יון אחד לרפואה. אז התהליך הוא, אם כן צריך ללמוד, אבל להעמיק את הלימוד, אומר רב, להעמיק. צריך ללמוד ולהעמיק. את מי להעמיק? להעמיק זה פעולת ההפעלה. צריך ללמוד ולהעמיק את הלימוד, את הלימוד להפנות כלפי פנימה, לא כלפי חוץ, לא תורתך מן השפה ולחוץ, אלא תורתך מן השפה ולפנים. זה נקרא להעמיק. עד שיצויר לו בבירור וידיעה שלמה. כלומר, הלימוד הוא כמו... הלימוד הוא כמו איזה עת שמצייר. כלומר, צריך להגיע למצב שהלימוד השכלי, השכל נהפך לעת, עת חרת, שהוא חורט על הלב, עד שיצויר לו. אני לומד, ובתוך הלב אני מרגיש ציור. כן? אני מרגיש ציור. זה מחשבה מצוירת. כאילו עברה, איזשהו מצב צבירה. ממצב צבירה שכלי, שכלתני, היא עברה למצב צבירה ליבי ציורי. זה דבר שקורה הרבה פעמים בחיינו, אגב, הזכרנו איזה מדוגמאות פחות חיוביות, כן? אבל גם בדברים חיוביים, כמו שאמרנו מקודם, אם תבואו לאדם שלא מכיר בערך הדיור הנאות, ותגידו לו, שמה זה כדאי, אתה תהיה חולה, אם כך וכך תגור, פתאום אתם רואים איך ההבנה שלו נהפכת למה? לרצון, זה נקרא ציור. כן? רצון זה נוצר. כלומר, השכל, ההבנה, הוא מקשיב לך, מקשיב, מקשיב, ואתה רואה איך עם ההקשבה... הולך ונוצר לו רצון. זה נקרא ציור. כן? זה נקרא ציור. זה גם תלוי בצורת ההסברה הרבה פעמים. ההסברה שאנחנו מסבירים, הרבה פעמים היא קובעת איזה חוויה לימודית יעבור האדם. האם הוא יישאר רק ברמת השכל, או שהוא יגיע למעמד הציורי הפנימי, ואופ, ירצה לקיים. זו שאלה. תלוי מי הוא מסביר, עד כמה הוא נעד דורש מהם מקיים, באיזה רמת אמונה הוא אומר את הדברים שלו. יכול להיות שהוא אומר את הדברים שלו בלי להתכוון, ובלי להתכוון, הוא בכלל לא מאמין שהדבר ניתן לקיום. לפעמים אנחנו יכולים לדבר על דברים, אבל אתה רואה שאדם שמדבר הוא באמת לא שייך לרמה הציורית של הדברים שהוא אומר. הוא אקדמי באלמה, נקרא לזה כך. וזה משפיע על השומע. גם השומע עצמו מושפע מזה, וגם אצלו הדברים לא מרחיקים ללכת מעבר לקום. מה?
איך השומע יכול לשים לב כשה...
זה משהו אינטואיטיבי בדרך כלל. זה בדרך כלל אינטואיטיבי. אגב, זה מאוד גם תלוי בכוונה. אם השומע מלכתחילה בא לשאול כדי לקיים, אז הוא ירגיש האם ההדרכה היא שכל בלבד או גם קיום. אבל אם השואל בא לקבל חוכמה, מה שקוראים לו היום הרחבת אופקים, אז מספיק שזה יהיה פרופסור, שהוא יודע את החומר טוב. זה תלוי מה אתה מחפש. כן? לפי זה אתה קובע מי מוכשר יותר לחנך אותך. כן? ממש תלוי בזה. אדם שלמשל עובד על מידה.
תלוי במחפש.
תלוי. אם אתה למשל עובד על מידה, אתה רוצה להיות ענב. ואתה שומע שיעור, או אתה, לא יודע, אתה נפגש עם חבר, לא, כל השפעה שהיא. וההשפעה הזאת היא, אין בתוכה ענבה. האדם שמדבר הוא קצת חסר את הדבר הזה. אתה לא תוכל לקבל מנו תורה. זה תלוי ברמה שבה אתה מבקש את תיקון המידה הזאת. לפי זה אתה יותר רגיש. אם אתה אדם שעובד על כעס, יהיה לך קשה מאוד לקבל דברי תורה שהם נמסרים בנימה של הקפדה, בכעס, כן? יהיה לך מאוד קשה. מאוד קשה. אתה תחפש את הסגנון היותר... היותר עדין, היותר רך, כן? יהיה לך קשה. אגב, לא תמיד זה אומר שמה שאתה חושב שזה נאמר בכעס, אכן כעס. יכול להיות שהרב אומר את זה בסגנון, לא של כעס בכלל, אלא של עירנות, של התרגשות, אולי לפעמים של איזו תוכחה בונה. הוא אומר את זה בצורה כדי לאתגר את התלמידים. יש כל מיני שיקולים חינוכיים. אבל רמת הרגישות שלך לאופן המסירה והעברה של הדברים, היא תלויה באיזה מידה, או מה המטרות שלך בחיים. המטרות הפנימיות שלך. וזה יכול להגיע לרמות רגישות מאוד מאוד גבוהות. מאוד מאוד גבוהות. על פי זה באמת נחלקים האנשים, כן? שהולכים לשיעורים, הולכים לשיעור פה, הולכים לשיעור שם, בוחרים ברב כזה, רב כזה. זה על פי התאמות או טעמים אישיים. זה גם טעם שכלי, אבל לא פחות מטעם נפשי. יש רב שמשדר לך איזו מידה מסוימת שאתה מאוד נמשך אליה. ודווקא את דבריו אתה תשמע. כמובן, לא מספיק שיש לו רק את המידה הזו, הוא גם צריך להגיד דברי תורה. אבל אם הדברים באים ביחד, גם דברי תורה, וגם בתוך כלי נאה שאתה מחפש, אתה שייך לכלי הזה, בשאיפה שלך, אתה תבחר בו. אתה תבחר בו. ולפעמים, כמו שאמרתי, אנחנו בוחרים שיעורים על פי רמת החוכמה שנמסרת בהם, רמת החידוש, הברק, כמה יכול להוסיף לי. ואולי זה המטרה שלי בתקופה הזו, אתה יודע מה? אני רואה, אני יכול לראות שרב מסוים, יכול להיות, שהוא לא בדיוק עונה לי על הצרכים המידותיים האלו, אבל אתה יודע מה? אני רוצה לקבל ממנו כרגע פרק בחוכמה. אז אני עושה את ההבדלה הזו, עם כל הכבוד, ומקבל. ככה עשה רבי מאיר להבדיל, עם אחר. מה?
לפי זה, שאין שום בעיה עם זה שאנשים הולכים באקדמיה. זה מה שהם צריכים עכשיו, וזה בסדר.
זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט. כשאני בא ואומר, כן, אני אשמע את הדברים למרות, כי זה מה שאני צריך עכשיו, זה רק אם אני מודע לנזקים שיכולים להיגרם מהיעדר עמידה מסוימת בדבריו של הדובר. אבל אם אני לא מודע לנזק שיכול להיגרם, אני לא עושה את ההבדלה, את ההפרדה, אני יכול לצאת ניזוק אפילו. אתה יכול לשמוע שיעורים לפעמים של רב שמבחינה הלכתית הוא מאוד מחמיר, ויש לו מידת הדין בצורה שהוא מוסר את הדברים. כן? ואתה יכול להפך קפדן מזה. לפעמים אני רואה את זה. אני רואה אנשים שלפעמים, לעתים רחוקות, אבל יוצא לי לראות במיוחד אנשים שנוטים למידת הדין מצד עצמם, והם שומעים דווקא, כן, דברי רבנים שמחמירים ואומרים את דבריהם בצורה של דין, הם נהפכים אחרי זה בעלי דין בכפלי כפליים. לפעמים אנשים בעלי דין, הם צריכים לשמוע דווקא דברים של פוסקים יותר רכים, שיותר נוטים לכולה, שפחות דופקים על השולחן, כן? פחות דופקים על השולחן, פחות מדברים בלשון, כן, ההוא שעושה ככה, וזה, והמועלים שרוצחים תינוקות, וכן, כל מיני דברים כאלה. צריך מאוד להיזהר מזה. זה סגנונות שהם מסוכנים. אתה מבין? אז אותו דבר גם באקדמיה. כשאתה בא לשמוע דברים באקדמיה, ומטרתך זה לרכוש עכשיו חוכמה, אם אתה לא מודע לכך שאולי הפרופסור הזה הוא בעל מידות שאינה מתוקנות, הוא בעל גאווה וכן הלאה וכן הלאה, אתה יכול לצאת מזה מאוד ניזוק. שלא לדבר כאדם מאמין, אתה יכול לצאת מזה ממש, ממש פגום באמונה. ממש פגום באמונה. לסגל לעצמך דעות שליליות על אמונה, על חז"ל, בלי לשים לב בכלל. אגב, זה רק בדרך אגב. מכיוון שדבריו של הפרופסור נחשבים בעיניך, אתה נוטה לקבל את דבריו עד הסוף. גם את הניואנסים הדקים הכפרניים אתה מאמץ בלי לשים לב. זה דבר מסוכן. מעטים האנשים שיכולים באמת לבוא ולומר תוכו אכל קליפתו זרק ביחס ללימודים האקדמיים הגבוהים. זה לא דבר פשוט. בכלל לא פשוט. בכלל לא פשוט. זה הכרח גדול, אנחנו צריכים ללמוד את החוכמה הכללית העולמית, אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרכים לעשות את זה בלי לנזק מבחינה אמונית. כן, אז לא, כן, מה שאמרתי כאן זה לא איזה משהו שאפשר להשתמש בו בכל תנאי, בכל מחיר, צריך בזה זהירות. אבל הכלל הוא שרמת הציור של הדברים הנלמדים, היא נקבעת תמיד לפי רמת היחס בין הלימוד לבין הלב. והראינו איך הדברים קורים, כן? הן מצד המוסר דברי תורה, הן מצד הלומד עצמו, עד כמה הוא מעמיק את הדברים אל תוך תוכו. כן? מוריד אותם פנימה ומוצא אותם בצורה של ציור, בצורה של רצון. כן, שאלות. איזה שאלה? מי שרוצה לשאול משהו? כן. איזה?
רמת ציור שנקבעת בלב?
רמת ציור שנקבעת בלב היא נקבעת, כן, לפי מדרגת המוסר, כאשר מול מי אתה יושב ושומע ממנו דברי תורה, כן? וגם מה הציפיות שלך? מה הציפיות שלך מהמוסר? האם אתה באמת מצפה שהמוסר יהיה אדם בעל מידה א', ב', ג', ד', כן? מה התוכנית המוסרית שלך עצמך? או שאתה טיפוס אקדמי שמעריך את החוכמה ותו לא. בסדר. אז תלוי גם במדרגת המוסר ובמדרגת השומע, בציפיות שלו. בציפיות שלו, כן? לפי זה נקבעת רמת הרגישות שלו לאופן המסירה של הדברים. כן.
אבל אני לא יודע אם זה באמת להגיד לרמת הלב או לרמת הנפש. אני חושב שזה יותר לרמת הנפש. ללב אנחנו שומעים שאנחנו מתאמצים ועולמים להרים יותר מדי.
אז אני מתכוון לאותו דבר. כשאני אומר לב, אני מתכוון לנפש. זה אותו דבר. לענייננו זה אותו דבר. זה מקום הרצון, זה הכל.
אנחנו כל החיים.
נקודת הרצון. איך הופכים שכל לרצון? כן? אם אתה לא הופך שכל לרצון, אין תפילה. התפילה מקורה הוא בהרגשות הלב. דבר שאתה לא מרגיש בלב, אתה לא מתפלל. אתה לא מרגיש חסרון בלב, אתה לא מתפלל. אתה מתפלל, אבל התפילה היא בטן. ופה יש לנו את הנוסחה, אם כן, איך להפוך שכל ללב. אם כן, צריך ללמוד, ראשון, לשבת מול הספר, ללמוד. פשוט, פעולה שכלית פשוטה. שניים, להעמיק. להעמיק, להשתמש בדרכי ההפנמה פנימה, ללמוד את הדבר בעומק, לפרק אותו, להתבונן בו, להגדיר דברים בצורה נכונה, בעמקות ללמוד. להעמיק, מתחיל לרד למטה. לצייר, זה כבר השלב יותר עמוק, פה כבר הנפש או הלב, כמו שיארת, כן? הם מתחילים לקחת חלק. הם כבר מתחילים לקחת חלק, כן? בהתפעלות. לצייר, שיצויר לו בבירור וידיעה שלמה, גודל חסרונו לדעה בינה והשכל, זה השלב של הציור. כלומר, הציור מוליד בעצם את הרגשת החסרון, כן? הרגשת החסרון זה תנאי עצום לתפילה. ואז, שלב הבא, עצמה לזה. החסרון מוליד צמאון, והצמאון מוליד תפילה. והתפלל באהבה. שימו לה, ביטוי באהבה, כן? הביטוי באהבה, הביטוי חשוב. למה? באהבה זה אומר שהחסרון שנוצר בתוכי, כלומר, שאני לומד, מעמיק, מצייר, ומרגיש חסר לחוכמה בינה ודעת, החסרון הזה, הוא מביא אותי לתפילה מאהבה. למה? כי החסרון הזה מברר לי ששורש או שהמילוי של החסרון הזה הוא רק כאשר אני אהיה כגמול עלי אמו. רק כאשר אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, כי הוא המשפיע את החוכמה, הוא הממלא אותי בחוכמה, זה יחס של אהבה. זה לא יחס של יראה נמוכה. החסרון הזה הוא כמו החסרון שמרגיש הילד לנוק מאמו. והדבקות שהוא נדבק בה היא דבקות של אהבה. זה דבקות של המשפיע והמושפע. זאת אומרת, החסרון הזה מביא אותי להכרה שלימה פנימית שאני בעצם מושפע. ואיזה כיף בעצם לזהות ולפנות אל המשפיע. זה בא מתוך אהבה. גמול, תודה, גמול עלינו, גמול עלייך נפשי, זה יחס של אהבה, יחס של חיבוק. כן? זה לא יחס של עכשיו אני תלוי בפקיד של מס הכנסה. כדי לקבל ממנו עכשיו איזה החזר. איך אני לא אוהב להיות תלוי בו. איך אני לא אוהב. עוד פעם עכשיו לעמוד מולו. טוב, נו, תן את המעטפה, תן, תן. כן? לא. זה משהו אחר לחלוטין. מתגלה היחס המהותי בין הנברא לבורא. נקודת החסרון שמתגלה, היא בעצם מבררת שהנשמה והבורא זה בעצם אחד. שהנשמה היא נושאת אופי, הנשמה, כן? שנחלקה ממקורה. ומופיעה בתוך הגוף. היא נושאת אופי של חסרון וצמאון, והבורא הוא המשלים והמשפיע. מתברר היחס היסודי בין השורש לענף, וזה מתגלה בצורה של אהבה. כיף להתפלל מתוך מצב כזה. אשרי מי שזוכה. אבל הרב אמר את זה, אז ביררנו את המושג אהבה פה. מדרגה כזו מדובר. כן. מישהו רוצה לשאול? כן,
בבקשה. אני לקחה רחל, על החיסרון של פרי בטן. אז למה היא ביקשה מיעקב שיפעל עליה? אם זה ככה, אז היא הייתה צריכה להתפעל בעצמה.
לפעמים, לפעמים, לפעמים תפילה היא באמת, היא לא יוצאת רק מאדם אחד. לפעמים שהתפילה תהיה שלמה, היא צריכה לצאת שני בני אדם, זה מעניין. יש לזה סיבות למה זה קורה, אבל יש מצבים ש צריכים כמה וכמה להתפלל. למשל, שרצו לעצור, כן, שהמקובלים פה בארץ ישראל רצו לעצור את הנאצים שהתקדמו במדבר, כן, לכיוון ארץ ישראל, אז היו צריכים להיות 10 מקובלים שהתפללו. אז הרב פתיה, הרב יהודה פתיה, הוא גייס עוד 9 מקובלים, עלו על איזה מטוס קל, משדה דוב, הם יצאו משדה דוב שם, עד היום יש את השדה תעופה הזה שם, כן, שם ברמת אביב, שם ליד רמת אביב. הם עלו על מטוס ונסעו, חגו מעל המדבר, ועשו מה שעשו, ואז הגיעו הבשורות הראשונות, שבעצם עצרו את ה... את הכוחות של רומל שם, שועל המדבר. והיה לנס, והיה לפלא, באמת, לא מספיק תפילתו של אדם אחד, לפעמים צריך תפילה של כמה וכמה, ישועה שמצטרפת מתפילתם של כמה וכמה. יש לזה סיבות, כן? אבל הדבר הזה קיים, הדבר הזה קיים, הדבר הזה קיים. כן, עצמה לזה, אז אמרנו, כן? אנחנו משאירים את התהליך, והתפלל באהבה מקירות לב, שיכונהו השם יתברך בזה. הרי הוא מתפלל. אז מצד הקדוש ברוך הוא, ברגע שהדבר נשלם, זה כבר גדר של חנינה. זאת אומרת, מתברר בעצם, שכאשר האדם מגיע למדרגה של הרגשת חסרון, כל מה שהוא מקבל, זה בגדר של חנינה. כי מה עשיתי? אני רק הכנתי כלי של הרגשת חסרון. כלי של הרגשת חסרון. אז מה שקיבלתי זה חנינה. למיתו של דבר, יש אומרים שאדם צריך להגיע להרגשת חסרון, אפילו בשעה שהוא בא לשתות כוס מים. לכאורה, מה חסר לי? אני לוקח את זה בידי, לוקח, שותה, לא חסר לי שום דבר. המדרגות הגבוהות של האמונה. עכשיו, זה לא בשבילנו כרגע, אבל כדאי שנדע. המדרגות הגבוהות של האמונה זה להרגיש שאילולי שפע השם, אין בכוחי להרים את הכוס הזו כרגע? וגם הרמת הכוס קודמת לתפילה. ריבונו של עולם, יהי רצון ששפחה הקדוש, ששופע עלינו בכל רגע, יתמיד גם עליי, ויהיה בכוחי להרים את הכוס. כן? להרים את הכוס. כן? הכוח הזה זה לא דבר מובן מאליו. מחדש בטובו בכל יום. כלומר, היכולת שלי להרים את הכוס, זה שוב ביטוי של חסרון מתמלא. זאת אומרת, יש פה חסרון והוא מתמלא. אלא מה? המילוי והחסרון, החסרון והמילוי נעשים כל כך מהר שאני לא מבחין. מה עושה התפילה? היא מבררת שבאמת, גם במערכות הטבעיות, במקום שאנחנו מרימים את היד כל כך בקלות, למעשה קדם שם חסרון למילוי. רק לא שמנו לב. לא שמנו לב. מה עושה ריבונו של עולם כדי שנרגיש שיש חסרון ואחרי זה מילוי? מה הוא עושה? הוא יוצר מציאות של חסרון מודגש, שאין לי כוח להרים את היד. זה לא מובן מאליו שאני נושם. זה לא מובן מאליו שהמקרר שלי מלא כל טוב. זאת אומרת, הוא יוצר פער או הפרדה בין החסרון למילוי. אני חווה את החסרון, ואז אני לומד סודה של תפילה. אבל למיתו של דבר, אדם צריך להתפלל כל רגע. כי כל רגע סוד החסרון והמילוי מתרחש. אלא שהוא קורא במהירות עצומה. הצדיקים הגדולים מתפללים על כך. כל הפעולות שלהם. איך אומר רבי נחמן בשיחות הר"ן, יש לו איזה פסקה, דרכי בכל יום, כשאני יוצא מביתי, אני מתפלל שהכל יעשה על פי רצונו יתברך, ואז הכל הולך לי כסדר. הוא יוצא מביתו בכל יום, הוא מתפלל תפילה אחת בלבד. והתפילה הזו, שריבונו של עולם יהיה מעורב בכל מעשיו. בשתיית הכוס מים שלו, באכילת ארוחת הבוקר שלו, כל דבר, לא רק בחסרונות הבולטים, לא רק במקומות שאני מרגיש שכבר קלו כל הקיצים, כל דבר ודבר. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל שמגיעים למדרגה הזו, מבינים שהכל זה חנינה. זה הרעיון, זה עומק העניין. ומי שילך הלאה עם זה עכשיו יכול להבין אולי סוף סוף את דברי רש"י, מסכת בפרשת ויתחנן. ויתחנן אל השם בעת ההיא, אומר רש"י שם, יכולים הצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, ואף על פי כן מבקשים מתנת חינם. זה בדיוק העניין. זה הרעיון. שהצדיקים רוצים להגיע לאותה הרגשה מופלאה, שאין פסיק, אין הנעת אצבע, אין הנעת רגל, שבעצם לא מתרחשת מכוחו של החסרון והמילוי. כל רגע, זה קורה. זה לא מדרגת כל אדם. אז אנחנו אנשים קצת יותר קטנים, ואנחנו נתפלל מתוך הרגשת חסרון. אנחנו לא פטורים מלהבין את החסרון הגדול לחוכמה בינה ודעת. לא ייתכן שנבוא לתפילה ויגיע, כן, הבקשה הראשונה, אתה חונן לאדם דעת ולמד לבינה, ולא נבין מה הגבלת הגדול. חונן לאדם דעת, משהו בינה, אפשר גם להסתדר בלי חוכמה בינה ודעת. לא נורא כל כך. זה לא ייתכן. אומר לנו הרב, חבר'ה, מזה אני לא פותר אתכם. אני רוצה שתלמדו טוב טוב על מעלת נשמתכם. ומתוך הלימוד הזה תבינו עד כמה היא חסרה חוכמה בינה ודעת. ותבינו איזה חסרון נורא זה. הבורות שלכם, המארצות שלכם, תדעו כמה היא סובלת, הענייה הסוערה הזו, שמונחת שם ומוטלת, רעבה וצמאה, ואתם ממשיכים ללקט פירורים מתחת לשולחן. אומר הרב קוק, אלבונו של עולם, אני מבקש מכם, מתוקים שלי, את זה אני רוצה שתלמדו. רוצה שתלמדו? בסדר, אז לא כוס מים, ולא להרים את היד, ולא... עזבו, עזבו, זה לא בשבילנו, אנו בחייכם. זה לא בשבילנו. זה רעיון יפה, אגב, הוא מאוד משכנע, הוא יפה. אני לא חושב שמישהו פה, במידה והבין את הדברים, לא מקבל את זה באופן כללי, את הרעיון שאמרתי על היד, וכל זה דבר נחמד. שכנעתי את עצמי אפילו. אבל לא, הלכה למעשה זה לא בשבילנו, חייך. לא בשבילנו. אבל יכול לפחות ללמוד את הדברים האלו, צריך. כן, זה העניין של החנינה. כן.
המהלך הזה נשמע מאוד בריא הרב.
ברוך אתה, אדוני, למחרכם, שכל עניין ברור. כן.
המהלך נשמע מאוד בריא, כאילו, להתחיל בלימוד, להעמיק, לצייר, מתוך כך להרגיש את החיסרון ולהגיע לתפילה. השאלה שלי היא, מה קורה כשיש פער בין הלימוד לבין התפילה? איפה זה נתקע? השאלה שלי עוד גם על התפילה עצמה. אם אי אפשר פשוט להתפלל בשקיקה כזאת גדולה על כל פעולה וכל תנועה ביממה, בלי ללמוד את כל התהליך, זאת אומרת, יש עוד דרכים להגיע לדבקות והשם יתברך, בלי לימוד, כאילו, רק עם תפילה.
לכן הרב אמר, ודאי שאפשר. הדרך הזו שהרב אומר לנו כאן, זו הדרך של התפילה הנוצרת מן הלימוד. אבל הרב אמר לנו, הרב אמר לנו שגם בלא לימוד עדיין אפשר להתפלל, הוא רק אמר כמעט שאי אפשר להתפלל. כמעט שאי אפשר, זאת אומרת, מה זה כמעט? אנחנו שומעים שבכל אופן אפשר להתפלל גם בלי לימוד. איזה תפילה זו? זו תפילה מכוחם של אמונה טבעית. אמונה טבעית, הרגשות ספונטניות של חסרונות. הרגשות ספונטניות של חסרונות, כן, לגאולה. יש אנשים פשוטים שמרגישים את החסרון בגאולת ישראל. אנשים פשוטים מרגישים. אז מכוח אותם הרגשות פשוטות של אמונה פשוטה, הם מתפעלים על גאולת ישראל, על השיב שופטינו. יש להם גישה, יש להם נגישות לנושאים האלה מתוך אמונה תמימה. ואתה יודע מה יש אנשים? שזה כל תפילת... לא, הם נבראו ככה. ויש אנשים שאתה לא יכול לצפות מהם ללמוד, אתה לא יכול לצפות מהם להעמיק. הרב אומר את זה. בפסקה הראשונה ראינו את פסקה א', ראינו מפורש. מי מחויב בעמקה? מי מחויב בעמקה הזו? רק מי שמתבונן בנפשו ומוצא שהקדוש ברוך הוא ברך אותו בכישרון שכלי עמוק. כך אומר הרב. ומי שהוא, רק מי שהוא באופן זה של הדעת, במדרגת דעת כזאת, שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, הוא, אי אפשר לו לבוא לשלמות אם לא יעסוק בשכלו. אבל מי שמחטט בעצמו ורואה שהוא לא נתברך באיזה מעלה של חקרנות והעמקה גדולה, ומעלת שכלו יותר פשוטה, שכל פשוט, אדם כזה לא פטור מלשמוע דברי תורה, גם הוא לא פטור אגב מלשמוע דברי תורה, על פי מדרגתו. על פי מדרגתו. הוא ישמע דברים פשוטים יותר, שיותר מדברים על הרגש, כן? פחות מאתגרים את השכל, פחות הפשטה, מה?
הוא יכול לדלג על חונן לאדם דעת?
לא, לא, אני אומר, הוא צריך להתעורר לאתה חונן לאדם דעת משני מקורות. קודם כל, המקור האחד זה אמונה פשוטה שלו, ב' שיעורי תורה מתאימים לו. שיעורי תורה על מעלת הנשמה שמתאימים לו.
אבל אם הוא
מגיע
לזה מצד הנגישות
שלו, תגיד בזה. לא, 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 לא. כל אדם באשר הוא אדם, אין לך אדם בישראל שפטור מלימוד תורה. כל אדם בישראל חייב את תלמוד תורה. כן. אבל הוא צריך את התלמוד תורה, המיוחד לו. הוא ישמע שיעור שיש בו 78% בדיחות, כן? אחרי כל 30 בדיחות, מסר קטנצ'יק, גם כן בזהירות רבה, מסר קטן, אופ, עוברים כבר לעוד 20 בדיחות נוספות, בסוף השיעור, מה למדת? איזה אהבת השם יש לי. אך, איזה אהבת השם. 80% בדיחות. כן? הוא צריך את השיעור שלו. והרבנים יודעים את זה. מה אתם חושבים שהרבנים שמספרים בדיחות בשיעורים, הם לא יכולים להעביר שיעורים אחרים? יכולים להעביר שיעורים. לא יודע אם שמעתם פעם, תראה לנו נצחק, מעביר שיעור עמוק. מה אתה חושב, שלא יכול ללמד שיעור עמוק? יכול להעביר שיעור עמוק, להתעמק מאוד. אבל תראה מי יושב מולו. עכשיו צריך פה להתיך במהלך, בהרצאה פה איזה 50 קילו של עגילים, לשים אותם לספר תורה. הוא צריך לדבר ככה, מה לעשות? אבל הוא יכול גם לדבר אחרת. ודאי, בכולל שלו, שהוא נותן שיעור למצוינים שבתלמידיו, פשוט שהוא נותן שיעור אחר. או שהוא לומד לעצמו, מה, שאין לו איזה רב מקובל שמלמד אותו? ודאי שיש לו איזה רב מקובל שהוא ככה הולך למורי שלו, ככה בשים תראות, אף אחד לא יודע ולא שומע. ודאי. אבל הוא נותן לכם לפי עטף. יש אנשים שצריכים לדעת ממי לקבל, אבל אף אחד לא פטור מלימוד תורה. אז חלק בא מהאמונה הטבעית הפשוטה, ממשיך ומתפתח על יסוד של לימוד תורה מתאים, כל אחד ואחד, והתפילה הולכת ומתפתחת, גם של אנשים כאלה צריכים. אבל אם אדם באמת לא הולך ללימוד תורה, ומסתפק רק בהנאה הטבעית שלו, על זה כבר אמר שלמה המלך. המסיר אוזנו משמוע תורה, תורה לפי מדרגתו, גם תפילתו תועבה. תועה אתה בא. התפילה יכולה להפך למשהו בעייתי. זה היסוד. כן.
אם אפשר לזהות, אם הרב יכול לזהות איזושהי נקודה של פער בין לימוד תורה, שלא מביא לי לתפילה. תמיד מפגשים זה כאילו, האם אתה מתפלל בבוקר, חסבים ראשונים שעה לפני, שועים שעה אחרי, שעה תפילה זה 3 שעות שחרית, מנחה ערבית, 9 שעות של תפילה ביום. איפה לימוד תורה? תמיד, כאילו, תמיד על שני התחומים האלה, כשאתה ניגש ורגיש שכלי ופער למערל, אז אתה מעמיק במערל, ואז אתה ניגש ותפלל מנחה, אז התפילה ממשיכה להיות שכלית כזאת, חונן לאדם דעת, חנן, יש לו חנינה, וזה...
אז כדאי להרגיל את עצמנו לפני התפילה, ללמוד קצת מוסר, כן? ללמוד קצת מוסר, קצת לעורר את הלב, כן? ללמוד מוסר בספר מתאים, אולי עם חברות המתאימה, מתעוררות מתאימה. זה יכול להיות דבר, דבר טוב. קצת לעורר את הלב. איזו פעולה שאפשר לעורר את הלב מכוחה.
אני מלימוד, מוביל לחיסרון.
ככה יוסים בשיבות המוסר תמיד, כן? לפני תפילה... מה? כן. לימוד המוסר זה לא. זה מוסר. זה מוסר מהשכל ללב. מוסר. הוא מוסר, הוא מייסר, הוא אוסר, הוא קושר בין דברים, כן? כך אומר הספר מידות, הרב וייזל. הוא מסביר את הביטוי, כן? הוא מסביר את המילה מוסר. הוא מפרש שזה גם מלשון לאסור ולקשור. גם מלשון לייסר, וגם מוסר, כן? זה מוסר מרשות לרשות, מרשות השכל, לרשות הלב. כן, נמשיך הלאה. עכשיו דוגמה נוספת, עד עכשיו דיברנו בעניין שאתה חונן אדם דעת. כרגע נשלים את המשפט. והתפלא באהבה מקירות הלב, שיחונה השם יתברך, שיחונה השם יתברך בזה, באותו נושא שעליו הוא מבקש ומתפלל, והשם הטוב מצידו, לא ימנע טוב, לא ימנע טובו, להולכים בתמים. כן? אחרי שעשית את כל מה שנדרש מצדך, כן? השם הטוב מצידו, לא ימנע טובו, להולכים בתמים. אם אתה הולך בתמים, זה נקרא תמימות. אתם רואים? ככה הרב מגדיר תמימות. לימוד, העמקה, ציור, הרגשת חסרון, צמאון, תפילה באהבה. זה נקרא תמימות. זה תהליך של תמימות. תמימות במובן של שלמות. זה שלמות התהליך התפילתי, או יצירת התפילה. שכל זה נשלם מצד האדם, כמובן, לפי המדרגה של שלמות התהליך הזה, השם הטוב לא ימנע טובו להולכים בתמים. ואם לא ידע מעלת ישראל, אם לא קדם לימוד מעמיק, כמו שאמרנו, מה הם עם ישראל, מה תפקידו של עם ישראל בעולם, מה המשמעות של עם זו יצרתי תהילתי ספרו, ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? איך ירגיש את החיסרון בזה שעם ישראל לא מקובץ בארצו, בזה שעם ישראל עדיין לא ריבוני בשלימות, שעדיין נוגסים בו, שעדיין, כן, מציקים לו, איך? איך הוא יתפלל בלב שלם על המצב הזה? אדרבה, אולי אפילו ירצה שישלטו בו עמים אחרים, מה זה מפריע לי לא להיות ריבוני? בלאו הכי עם ישראל זה לא מי יודע מה, עם ישראל זה בכלל יחידים, כן, יחידים יחידים, כל אחד ידאג לעצמו, עם ישראל זה לא איזה מעלה גדולה, ככל העמים בית ישראל, זה לא עם יותר מיוחד מעמים אחרים, לא צריך יותר מדי לצאת מהכלים על זה שעם ישראל הוא לא גאול, כן, לא צריך, הוא לא למד, ואם לא ידע מעלת ישראל איך יתפלל בלב שלם על גאולתם, כי מה הכוונה בברכת גואל ישראל ב-18 אומר הרב? שוודאי אין הכוונה הרצויה בתפילת ברכת גואל ישראל, כן? אנחנו מתפללים ב-18 רק על מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. אין הכוונה בברכה הזו. גם, זה נכון. כל אחד, כל יחיד יכול לכוון על, 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 על גאולתו האישית גם. אבל זה לא עיקר הכוונה. שעיקר הכוונה בברכות ב-18 זה נתקן על תקנת הכלל. כן? התפילות הפרטיות אדם יכול להתפלל כל רגע ורגע, מתי שהוא רק רוצה. תפילת 18 בעיקרה היא נתקנה על צורכי האומה. ואם אתה לא מעלה... לא, חוד שלא. לא אם אתה לא. אבל אנחנו חייבים להבין את זה. שאנחנו צריכים לייחד, כן? לייחד את עצמנו, כן? לכוון גם על צורכי הכלל בתוך התפילה. יחד עם זה אמרו לנו חזל ברחמנו רבים, כל אחד ואחד לפני שהוא חותם את הבקשה, הוא יכול להגיד על צרותיו הפרטיות. אחרי שאתה מבקש על רפואת כל הכלל כולו, לפי מדרגתך, איזושהי התעוררות, אם למדת מה זה עם ישראל. עכשיו אתה יכול להגיד גם, שמע, כואב לי אוזן, שמע, כואב לי באף, כן? כואב לי באצבע הקטנה ברגל, יש לי פטריה שמה, טוב, יש לי ציפורן חודרנית, יש לי דורבן. בסדר, ריבונו של עולם. ודאי, גם אתה חשוב, גם אתה חלק מעם ישראל, זה פשוט. אבל להקדים את ישועת הכלל, את האינטרס הלאומי, הבקשה הפרטית. אבל זה עיקר הברכה, כך אומר לנו הרב, זה חידוש. עיקר הכוונה, בבקשות 18, זה על תקנת הכלל. מעניין. שוודאי אין הכוונה הרצויה בתפילת ברכת גואל ישראל רק על מכאובי נפשו, שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בה מצד מעלת ישראל לקדושתם. ואם לא ישכיל מעלת הארץ, עובר על הנושא הבא, שימו לב. כן, אתם זוכרים לאיל, הוא אמר לנו שחמישה נושאים. מעלת נשמת האדם, מעלת ישראל, מעלת הארץ הקדושה. אז הוא נותן לנו דוגמה, איך כל חסרון בלימוד מוליד רפיון ביחס לבקשה אחרת בתפילה. זה הרעיון פה, כן? אז הוא עובר מנושא נושא. כן? ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל? איך יתפלל על מה? איזה בקשה תהיה חסרה לו ב-18? איזה בקשה תהיה חסרה לו אם הוא לא ידע את מעלת ארץ ישראל? מה? איזה? מה יחסר לו? איזה בקשה? בניין ירושלים. בניין ירושלים. דיברנו על זה. מה הייתם צפים אגב? ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה, איך יתפלל? אל ארץ ישראל. כל אופן זה לא מה שהוא אומר כאן. כן? העלינו את השאלה הזו, אפילו ישבנו עליה פעם שעברה, פעמים הקודמות. פה הרב אומר, איך יתפלל בעניין ירושלים? כן. אז מה לפי דעתכם הסיבה לזה? לכאורה בעניין ירושלים זה להצטמצם בעיר אחת בירושלים. זה הלב, יפה. בסדר? נוכל להסתפק בזה, מבין יבין. כן? תן לחכם ויחכם עוד. אפשר להרחיב את זה כמובן. ירושלים זה הלב, ומשם זה מוקרן על כל האיברים כמובן. אז... להתפלל ארץ ישראל שלמה, מי שרוצה להתפלל ארץ ישראל שלמה, שיתפלל על ירושלים קודם כל. איך יתפלל לבניין ירושלים? והתפילה היא דווקא מכירות הלב, דווקא ממקום הרגשת החסרון העמוק שדיברנו עליו לאל, כשמרגיש שהוא חסר בדבר. עד לכאן עקרונות ודוגמאות. כאן הרב מוסיף לנו עוד כמה ידיעות חשובות שיעזרו לנו מאוד מאוד להצלחת התהליך המופלא של יצירת התפילה. והנה התפילה, כן, תסתכלו בפנים. והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם. אם הוא מתאר נפשו באמת כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו, כרצון קונו. יוצא שיש לנו איזה מעין ברומטר, מעין איזו נקודת בחינה לעצמנו. איפה אנחנו מצויים מבחינת מפלס הרגשת החסרונות שלנו? מהו הברומטר? התפילה. וכיוון שהתפילה היא פועל יוצא של הרגשת חסרון, כל מה שנותר לבדוק זה מה הדיסיבלים, כן? של זעקת החסרון שלך. לא הדיסיבלים במובן הכמותי, כן? לא הזעקה, הצעקה, לא. מה רמת הלב שלך, של הבעת החסרון? עד כמה אתה מתנפל לפני השם? עד כמה אתה תפילה לעני כי יעטוף? עד כמה אתה שופך נפשך לפני השם? עד כמה אתה... ואני תפילה. זאת אומרת, נקודת התפילה היא בעצם ברור, מאוד עדכני ומדויק, שאין בו רמייה, אין בו טשטוש, אין בו הונאה עצמית. איפה אני מצוי במפלס הרגשת החסרון שבלב? האם הדברים שאותם אני לומד? אם אני לומד. אבל האם הדברים שאותם אני לומד? איזה תהליך של העמקת ציור, הרגשת חסרון וצמאון, הם עברו. וזה לא נורא אם גילינו שלא. אדרבה, זה נפלא. זה זיהוי, זה ברומטר. זה לא בא להגיד לנו, אפס אתה. התפילה שלך הייתה כצפצוף הזרזיר בדיבור התוקי. זה לא המטרה לבוא ולהגיד לך, אתה לא שואל. מדי שלא. סך הכל זה אימות. זה אימות מסוים. איפה אני מצוי? עכשיו אני גם יודע מה לעשות. אמר לנו הרב, אני יודע מה לעשות. אז אני צריך לחזור לסטנדר, אני צריך לחזור ללימוד תורה, ללמוד את הנושאים של התפילה, זה הכל. אבל התפילה היא ברומטר. ההתנהגות שלך בתפילה, ההרגשות שלך בתפילה, הן מלמדות משהו מאוד עמוק ומשמעותי על הצלחת התהליך שעליו דיברנו. אם הוא מתאר נפשו באמת וכו', או לא. כן? על כן, מאוד חייב האדם, עכשיו אומר לנו הרב, כדי שבאמת נוכל לבוא לתפילה עם הרצונות הקדושים, יש פעולת מנע משמעותית אחת, שלא תעשה, אומר לנו הרב. מה פעולת המנע? וקרוב לוודאי שפעולת המנע הזאת שהרב אומר לנו, היא תתחיל לשכלל ממילא את מה? את הרצונות הקדושים. כי לאום אל לאום יאמץ. כלומר, אם אנחנו מרגישים שהרצונות הקדושים לא תוססים בתוכנו, הסיבה האחת היא הסיבה הלימודית שאמרנו, שאדם לא לומד מספיק על התכנים. אבל יש עוד סיבה אחת, והיא פשוטה יותר. זה בגלל שרצונות אחרים, שלא מוגדרים כרצונות קדושים, הם יכולים להיות מוגדרים כרצונות חומריים, כתאוות ויצרים, הם יכולים להיות מוגדרים, תכף נראה. אבל רצונות אחרים שולטים בכיפה. לא רק בכיפת הראש, גם בכיפת הלב בעיקר. אומר לנו הרב, אתם רוצים להתחיל לטפל באמת בסוגיה הזו של חסרון הלב? בואו נתחיל. על כן מאוד חייב האדם להיזהר, שלא יימשך אחר רצון עצמו, בהנאות הגוף, ממאכל ומשתה וכיוצא בזה. כלומר, כשאתה מריח את האוכל עולה מהחדר אוכל, אל תוך בית המדרש, ומתקרבת כבר שעת השעות הצהריים, נגיד שזה המלון 5 כוכבים. טוב, גם פה, ברוך השם. אולי, מה זה, אתה לומד כל היום, אכלת ארוחת בוקר לפני כמה, הרבה שעות כבר, הגיע הזמן לאכול. ואתה מריח את הזה, ככה בא מלמטה, איזה פיצה, איזה בשר בקר, איזה אוף נחמד. אך, אתה כבר קצת, הייתי אומר, קצת שוכח מה ההבדל בין העונג של התוספות שאתה לומד, לבין העונג של הארוחה שאתה עומד לאכול. במילים אחרות, רסן את הרצונות הטבעיים שלך. אל תחגוג. אל תחגוג. כלומר, אל תיתן לעונג החומרי, בין בשעת מעשה, בין לקראת מעשה חומרי, אל תיתן לציפייה לקראת העונג, אל תיתן לעונג בשעת התבטאותו, מקום רחב מדי. אל תתאווה יותר מדי לדברים של מותרות. אם אתה לא חייב, אל תיקח. תיקח. כי אם אתה תיקח, למרות שאתה לא חייב, אתה מגדיל את תחום המותרות. במילים אחרות, בטרמינולוגיה שלנו פה בפנים, אתה מתרגל למלא את החסר היסודי של קרבת אלוקים, במה? בקרבת שוקולד. זה דבר מעניין. כי למה אתה בעצם מתאבל למותרות? כי חסר לך משהו בחיים. מה חסר לך באמת? כבר אמרנו. מה חסר לך? קרבת אלוקים. רק אתה, במקום לברר את החוסר היסודי הזה של קרבת אלוקים, ואחרי זה, כן? בעצם לברר שאותה קרבת אלוקים שחסרה לי, היא מתמלאת על ידי חוסר, ביטוי החוסר לחוכמה בינה ודעת, למשפט, לגאולה. במקום לברר את יסוד החוסר, אתה חווה הרגשה של חוסר, הרגשה סתומה, לא מובנת, לא נלמדת, לא מבוררת, ואתה הולך, כן, בעקבות היצר שאומר לך, אתה יודע מה חסר לך? אתה יודע מה חסר לך באמת? אתה יודע מה חסר לך? חסר לך חומר. ואתה מתפתה, כי אתה פתי מאמין לכל דבר. אתה לא למדת. אתה לא יודע לעמוד בפני הפיתוי ולהגיד, נכון, זה טעים, אבל זה לא טעים. יש טעים ויש טעים. יש טעים בתא ואלף. זה לא מתאים. זה טעים, אבל זה לא מתאים. נכון שזה טעים, אבל יעלה על הדעת שבטעם הנעים הזה ישלם החסרון שאני מרגיש, הרי חסרון הוא הרבה מעבר לתענוג פשוט. עכשיו, ברגע שאנחנו מתפתים למלא את החסרון הכביר הפנימי הנשמתי הזה, וכל מיני מילואים של קש וגבבה בתענוגות חומריים, אנחנו לאט לאט שוכחים. מה מהות החסרון? באיזה אופן מתמלא? במילים אחרות, אנחנו מפריעים לצמאונות הקדושים להתעורר. לאותה הרגשה מופלאה של מה שחסר לי, זה לא שוקולד. מה שחסר לי, זה עוד רעשי אחד. מה שחסר לי, זה עוד פסוק אחד. זה מה שחסר לי. מה שחסר לי, זה עוד צדקה אחת. עוד עבודה על מידה. זה עונג אמיתי. אנחנו מתרגלים לא להרגיש את העונג האמיתי בעבודה האמיתית. לבקש את הדברים הנכונים. על כן מאוד חייב האדם להיזהר. אנחנו צריכים לבחון את הפלירט שלנו, את הרומן שלנו, עם המילואים, עם התענוגות. מה קורה כאן? כן? על ה... כן, מיד. על ה... איפה זה כתוב? לא זוכר איפה זה כתוב. רבי יוסף קארו, היה לו מגיד, היה לו מגיד, שהיה מגלה לו דברי תורה. אז פעם אחת המגיד אמר לו שהוא שותה את המים בתענוג גדול מדי. אז זה כבר הייתה נזיפה מהמגיד, כן? אם לא תראה לתקן את העניין הזה, אני לא אוכל להתגלות ולהגיד לך את הדברים הנפלאים שאמרתי לך עד היום. הוא היה מתענג על המים יותר מדי, כן? מתענג יותר מדי. זה לא. כל אחד לפי מדרגתו. לבחון את הרומן שיש עם התענוגות. איך אתה שותה את המים? לא יודע, אבל איך אתה אוכל את האוכל? באיזה רמת ליקוק אצבעות? עד כמה אתה נסער בשעה שאתה רואה את המנה, שאתה אוחז בה, שאתה... כן, כן, זה צריך לבחון את הדברים האלו. אין בעיה, תיאבון זה דבר גדול, וחייב להיות תיאבון. פעם אמרתי לרבינו, הרב ביגון, אמרתי לו בסעודת מצווה, לסובה! לסובה אוכל צדיק נפשו, מה נגיד לרב ויגון? לסובה! נגיד לו בתיאבון, מה הוא? כן? אומר לי הרב, לא, 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 בתיאבון תגיד לי. אמרתי לו, למה הרב? לסובה. צדיק אוכל לסובה נפשו? קודם צריך תיאבון. אם אין תיאבון, אין לסובה. אדם שאין לו תיאבון, השם ירחם. זה מחלה. כן? אז זה בסדר. תיאבון? מצוין, אין שום בעיה. אבל שים לב, אתה לא נגרר. לצפות מהסעודה הזו שתמלא לך את האושר. אתם מבינים את הבעיה? לפעמים אנחנו מצפים מדברים חומריים שימלאו לנו את האושר. אנחנו מצפים שאחרי העונג הזה נפטרו כל הבעיות. טעם החיים. הפרסומות לוקחות הרבה את העניין הזה. מה? טעם החיים. קינלי, טעם החיים. זוכר בזמננו, זוכר שם את התקופה הזו של דברים. טעם החיים. אחרי שאתה תיקח, הנחת רווחה ואתה מאושר. וכל זמן משכללים את האשליה הזו. אנחנו חושבים שזה יהיה באיזה מאכל פשוט, אחרי זה באיזשהו, אני יודע, איזה מוזיקה, אחרי זה יכול להיות בדבר כזה. כל מה משכללים את האשליה, בתקווה שאחרי הדבר הזה אני אהיה מאושר. ואתה לא מאושר אחרי הדבר הזה. לא רק שאתה לא מאושר, אתה מרגיש חסרון עמוק וצורם. והאכזבה היא גדולה. תחושת האכזבה היא גדולה. כן? וזה גורם הרגשה של שברון, ולפעמים אפילו ייאוש. ולפעמים זה משכלל, ברוך השם, הרבה פעמים זה גם משכלל את החיפוש. אדם שבאמת יודע לנתח את האירוע, לפרק אותה לגורמים, לראות מה הוא ציפה, לעומת מה שהוא קיבל, להסיק מסקנה, הוא יכול להגיע למסקנתו של יתרו. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. אחרי שהוא פרק את כל האלוקים וראה את החסרון שיש בכל אחד ואחד, הוא הגיע למתן תורה. בסדר גמור, בסדר גמור. אין חכם כבעל ניסיון. רק אני אקרא את המשפט הזה רגע, על כן מאוד חייב האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף, ומאכל משתה וכיוצא בזה. למה? כי יוטבע בו טבע החומרי עד שלא ירגיש בעצמו, בעצמותו, שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. לא יוכל להרגיש שהדברים האמיתיים חסרים לו. כי מה לתענוג חומרי עם תענוג רוחני? כמו שאמרנו, לאום ולאום יומץ, שמתגברים את הענוגות החומריים, הם מאלימים, מאסתירים ומאפילים על הרצונות החסרונות הקדושים. ואם כן, יאבד תפילתו, הוא כבר לא יתפלל. שהיא כלל גדול בעבודה, כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסובעה, וכאלה אהבלים, לא חסר לו. הוא מסודר. לא יצייר ויתפללו בשבח, עלינו לשבח, אבל כן נקווה שיתוקן עולם במלכות שדי, והאלילים יקרתו, והרשעים יפנו אליו יתברך. אין לו שום עניין לבקש את הבקשות האלו. כי לפי השקפת עולמו, לא מפריע לו שיש אלילים.
חסרון שלו שלם כאילו.
זה גם חסרון, וגם לא חסר לו שיש אלילים. זה לא מפריע לו. אדרבה, האלילים תומכים את שיטתו. אדם שמתרגל בתענוגות חומריים, מציאות האלילים, הם תומכים את תפיסת עולמו. למה? כי הוא רואה את התענוגות שלו, את השלמת החוסרים, במה? במילוי רצונות פרטיים. תאווה פרטית, כן? מסוימת, כן? אם זה כבוד, אם זה ממון, אם זה... כן? אז זה הרעיון של אלילים. מה זה אלילים? אלילים מבססים את כל העושר על מה? על קו אחד. על קו אחד, על כיוון אחד. אז אדם כזה שמתרגל למלות את סיפוקיו בדברים חומריים, האלילים לא מפריעים לו. אדרבה, הם תנא דמסייע לשיטתו. אז הוא יתפלל שהם יקרתם? אז אין לו שיח ושיג עם חזל. אין לו שיח ושיג עם כל משאלות הלב של חזל. שאלו משאלות לב של תיקון העולם, של תיקון המלכות של דל. מה לא ולזה? אדרבה, אל תיגעו לי באלילים. מה פתאום? אני צריך את האלילים האלו. הם תומכים לי. כי מה יזיקו האלילים לאשר עינה וליבו למלות קרסו מעדנים? ובהיות ציורי התאווה בלבבו, כמובן גם לא יוכל להשכיל ולהבין. אדם שיש לו ציורי התאווה בלבבו, הוא גם לא יכול להשכיל ולהבין לך מכן. אז מנוע מנו גם האופן, כן, אמרנו, יש שתי אופנים להגיע לתפילה. אחד זה לשמר את הרצונות הטובים באופן טבעי. אבל אם אתה הולך אחרי יצרים, אז גם יש ההפלה על הרצונות הטובים הטבעיים. והדרך השנייה מהי? על ידי לימוד. אבל עכשיו שהרצונות הנמוכים שולטים, הם גורמים צרה כפולה. א', הם מאפילים על הטוב הבסיסי שבנפש, כן? על החסרונות, כן? הקדושים, הטבעיים. ב', אתה גם לא יכול ללמוד. כשאדם מתאווה, הוא לא יכול גם ללמוד. הוא יושב מול הסטנדר, והוא לא מבין שום דבר. לא מבין כלום. קשה לו להבין את זה. יש בו שערה חושנית פנימית, שלא מחבבת עליו את הדברים הנלמדים. הוא רחוק מהבנה מופשטת. קשה לו. אין לו סבלנו, כל מיני דברים. אז הוא מנוע משני הדבר, כן, בבקשה.
אם אני
אדבר
קצת את הדברים שכבר דיברנו קצת אולי טיפה לצורה יותר קיצונית, אז נניח נשתה כל היום מים ונאכל כל היום לחם, רק כדי לא להתאבות ל...
לא, זה הדרכה של פרישות. אם איזשהו סיבה אתה צריך את זה, אם איזשהו סיבה אדם צריך להתנהג בצורה כזו, כי הוא תאוותן בצורה שקשה לתאר. אז זה הנהגה של פרישות. לא אמרתי. ממש, ממש לא.
זה כביכול לא
ליהנות
מה...
לא, מי ממש לא ליהנות, ודאי שליהנות. הוא רק מתענג עליו, אבל הוא אמר לו. פה מגזים, פה מגזים. כן, גם מברך. מה? מגזים. אם אדם מגזים הרבה שנים לצד אחד, אז יכול להיות שהנהגה של פרישות, כמו זו שאתה מציע, תהיה מנת חלקו לאיזו תקופה קצרה. אבל זו לא הדרכה פה, חס ושלום. אנחנו לא נגד, כן? אנחנו לא נגד, חס ושלום, הנעימות והטעם הטוב. כזה שברוך הוא ברא את זה, כדי שנהנה מזה. השאלה באיזה הקשר אתה נהנה, השאלה באיזה הקשר, באיזה מינון, באיזה חריפות. זו השאלה. זו השאלה. אבל לא, לא, זה לא הדרכה פה, חס ושלום. ממש לא. כן. רק אני אסיים את זה, אני רוצה שבזה נגמר את הפסקה. תסתכלו שם בסוף, כי מה יזיקו האלילים לאשר, כן? כי מה יזיקו האלילים לאשר עינה וליבו למלות קרסו מעדנים? זה לא בסדר יומו, החרטת האלילים. ובהיות ציורי התאווה בלבבו, כמו שתיארנו פה, לא ישכיל ולא יבין. היינו, הוא גם מנוע מדרך הלמידה, שהיא בעצם הדרך הראשית, כמו שפתחה הפסקה, כל זמן שלא ילמד וכו'. על כן התחזק האדם. אם כן, כדי להיות שייכים לתהליך יצירת התפילה, אנחנו צריכים תפילה. אז זה בעצמו צריך תפילה. על כן יתחזק האדם, ויתחכם, ויראה עצה לנפשו. זה הדרכות פרטיות. בעצם, עצה לנפשו זה ימצא דרכים, תחבולות. ומאלוהי החסד והרחמים, החפץ בשלמותנו, שזהו כבודו ותפארתו, שנלך בדרכיו. נבקש ונשפוך שיחנו, שידריכנו בנתיבתו, ויער לנו באורה הגדול. ריבונו של עולם, תעזור לנו לעורר את החסרונות הקדושים. תעזור לנו שהתפילה, הלימוד שלנו יביא אותנו להרגשה פנימית, לציור, לחסרון, להעמקה. זה התפילה. אז זה צריך גוף, צריך להתפלל. כן? יאיר לנו באורי הגדול, שנדע ונשכיל, מה הוא יתברך דורש מאיתנו. הוא דורש מאיתנו שנרצה חוכמה בינה ודעת. ריבונו של עולם, תלמד אותנו. תן לנו כוח להרגיש את החסרון הקדוש הזה. שנגיע לבחינה של כל היום איתו, לולי תורתך שעשועי, עבדתי בעוני. שנרגיש שחסרון בתורה זה חסרון מהותי ועמוק. זה מיטת נפש. לא למדת תורה יום אחד, אתה מרגיש נחרב עולמך. לא התפללת יום אחד תפילת שחרית. רובנו מרגישים הרגשה כזאת. לא התפללת יום אחד תפילת שחרית. זו הרגשה מאוד לנוחה. שנזכה לדבר הזה גם בלימוד תורה. שנדע ונשכיל מה הוא יתברך דורש מאיתנו, ומה הוא ישר והטוב, ולכת בדרכם. נעצור כאן.